טוב, אנחנו עצרנו אתמול באמצע הביאור על המושג של צמצום ומקום פנוי. דיברנו שמי הדרגה, מי האור אין סוף, שנקרא אנט אחד ולא בחושבן, כדי שירד מזה ויהיה עולם האצילות, היה חייב להיות מצב של צמצום. הסברנו מה זה הצמצום, האור הקודם, האינסופי, חייב להיעלם לגמרי. כי אם הוא יהיה ויישאר בגילוי, הוא לא יוכל להיות מזה מציאות של הגדרה של עולם האצילות. לא שייך לעשות כאן פרסה וויסות ווילון, כי האור הזה הוא פשוט מופשט ואינסופי. הדרך היחידה שיוכל להתאבות לאחר מכן עולם האצילות, שיש לו הגדרה של חכים וכן הלאה, זה חייב להיות דרך צמצום. והסברנו מה זה הצמצום, מה זה נקרא שהאור מסתלק, הוא בעצם מתעלם ונכלל במקור. נתנו דוגמה, כמו רב גדול שרוצה ללמד את התלמידים עניין מסוים, ואצלו בראש התוכן מאוד עמוק ונעלה, אז כדי שיוכל להצטמצם, כדי שיוכל להתרכז ברמה שהתלמידים יכולים לקבל, מה צריך לקרוא לכל המרחב והעומק של הידיעות של הרב? הכל צריך להתעלות למעלה ולהיכנס למוח הזיכרון שלו, ומה מתגלה אצלו? רק המעט אחר כך שהוא יכול לתת לתלמיד. אבל אם כל המרחב שלו יהיה בגילוי, אז כמובן לא יהיה שייך בכלל שהתלמיד יוכל לקבל. זה נקרא צמצום, התעלות האור במקור העליון. למדנו כבר כמה שורות, אבל נתחיל מהתחלה עוד הפעם. והנה הצמצום היה באור אין סוף, דהיינו שהאור נכלל במאור. זה נקרא שהאור נכלל במקור. כי לפי שאין העולמות יכולים לקבל גילוי אור אין סוף כמו שהוא בעצמותו, כי האור כמו שהוא בעצמותו הוא אור מופשט לגמרי, ולא שייך שהעולמות יוכלו לקבל אותו. והיו בתהילים במציאות ממש, אם זה היה מאיר בכל העוצמה, לא היה בכלל מציאות של עולם. לכך צמצם האור, ומה פירוש המילה צמצם? שיוכלל במאור. להיות רק בכוח ולא בפועל. האור בעצם עלה ברמה. כשהאור מתגלה, זה אור בפועל. הוא עולה למקור, הוא נהיה בכוח, בפוטנציאל. הוא עולה לרמה כזו שהנבראים לא יכולים בכלל לקבל כרגע ממנו. זה נקרא שהוא מתעלם. והתעלם בו שלא יהיה גילוי האור, רק המאור. המאור עצמו, עצמות הבורא, חס ושלום, לא מצטמצם, הוא לא נעלם. אבל האור, ההתפשטות, הגילוי, זה ודאי ודאי נעלם לגמרי. כמו שאמרנו אתמול, הרב בעצמו לא בורח מהמקום אם הוא רוצה ללמד את התלמיד. אבל ההתפשטות שלו, המרחב שלו, החוכמה שלו, העצמה שלו, זה התלמיד לא מכיר את כל הגדולה הזו. להפך, זה חייב להיעלם. זה מה שהוא אומר בסוגריים. אבל במאור שהוא אין סוף עצמו לא שייך צמצום חס ושלום ולא אלם. ועד רבה, המאור הוא בהתגלות. ולכן אפילו תינוקות יודעים שיש שם אלוקה מצוי. תינוקות, אנשים פשוטים, הם לא מכירים דרגות, הם לא מכירים ספירות, אבל הם יודעים, ברוך השם, שואל אותם מה קורה, איך הולך הפרנסה, הוא אומר, ברוך השם, למי הוא מתכוון ברוך השם? שאלו אותו, לאיזה דרגה אתה מתכוון? לאיזה גילוי אתה מרגיש? לא יודע, גילוי, השם, הבורא בעצמו. המאור בעצמו נמצא בהתגלות, זאת אומרת, הוא במודעות של כולם, למרות שההתגלות וההתפשטות והמרחב לא שייך לתפיסה של הנבראים. אף שאין בהם השגה ותפיסה איך ומה. לפי שאין בהם גילוי האור, שמכל מקום המאור עצמו הוא נמצא למטה כמו למעלה. ולכן נקרא צמצום זה, פה עצרנו אתמול, לכן נקרא צמצום זה מקום פנוי וחלל. לכן הארי הקדוש אומר שהצמצום נקרא מקום פנוי, חלל, מה הכוונה? שנעלם האור ויתעלה במקורו. פירוש הוא חלל ורק ממה? מן האור. שאין בו אור והתגלות כלל, אלא נשאר בכוח במאור. מביא עכשיו כמה דוגמאות של התפשטות וגילוי, כשהיא נעלמת, מה פרו שהיא נעלמת? היא לא נעלמת ונהיית במינוס, זהו, היא לא קיימת. להפך, היא משתדרגת ומתעלה לשורש שלה. מביא כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה. כמשל, הנפש. כך דוגמה מהנפש שמחיה גוף. שבבואה לגוף, כשהנפש יורדת לגוף והיא מחיה גוף ונותנת לו אנרגיה וכוח, נראה גילוי החיות שבה שמחיה את הגוף. כשהנפש נמצאת בגוף ומחיה את הגוף, אז מרגישים, הנה, היא נותנת לו חושים, כוחות, תנועה וכן הלאה. אבל קודם בו על הגוף, אבל הנפש לפני שהיא נכנסה לתוך הגוף, אז מה קורה כשהנפש היא לפני שהיא נכנסה לתוך הגוף, אין לה את כל הכוחות הללו שהיא יכולה לפעול בהם כשהיא תרד לגוף? ודאי שיש לה את כל הכוחות הללו. אז איפה הם נמצאים?
אף על פי שיש בה כוח החיות להחיות את הגוף בהתלבשותה בו, כשאחר כך תתלבש בגוף, ודאי שיש לה את כל היכולות ואת כל הכוחות, מכל מקום. הרי החיות ההוא בכוח, ולא בפועל, החיות, האנרגיה, האפשרויות שיש לנפש להחיות גוף, לא נמצאת בו בפועל בהתגלות, אלא זה מכונס בתוך עצמו. כל זמן שלא נתלבשה עדיין בגוף להחיותו, ולהוציא גילוי החיות מכוח אל הפועל ומאלם אל הגילוי. לפני שהיא יצאה חוצה מהאלם אל הגילוי, אז איפה נמצא כל העוצמה הזו? מכונס בתוך הנפש עצמו. זו דוגמה מופשטת מעט, כי אין לנו בכלל דוגמה, אנחנו לא יודעים איך נראית הנפש כפי שהיא לפני ההתלבשות ואחרי ההתלבשות. עכשיו הוא מביא דוגמאות קצת יותר קרובים לעולם המושגים שלנו. כן, איש חכם. אדם חכם שיש לו המון ידיעות והמון תובנות ומרחב גדול של דברים שהוא יודע, שכשהחוכמה שלו היא בבחינת התפשטות לזולתו או אפילו לעצמו, מתי שהוא יושב ומלמד מישהו אחר, אז החוכמה שלו בהתפשטות, הוא מגלה אותה, או אפילו לעצמו, הוא יושב עכשיו ולומד, לומד סוגיה לעצמו, בינו לבין עצמו. אז באותם שלבים כשהוא פועל עם החוכמה שלו, דיינו. בשעה שעוסק בה, הרי בבחינת גילוי, אז עכשיו החוכמה שלו התגלתה, או לזולת או לעצמו, שנראית ונגלית חוכמתו לזולתו או לעצמו. אבל בעידנא דלא עסיק, נגיד עכשיו שהוא לא עוסק בעניין הזה, הוא עוסק אחר, כרגע נניח הוא עובד בעבודה פיזית, כרגע הוא לא מתעסק בכלל בחוכמה, או אפילו יותר מזה אפשר לומר, נגיד שהוא כן עוסק בחוכמה, נניח שהוא סיים ללמד מסכת ברכות את הקהל, והוא בקיא בכל המסכת, עכשיו זהו, הוא עבר למסכת אחרת. אז מה קורה עם המסכת הקודמת, מסכת ברכות שנמצאתי, מה קורה איתה? או בכלל שהוא כרגע לא עוסק בלימוד. הרי חוכמתו רק בכוח הנפש. החוכמה היא נמצאת אצלו, אבל איפה היא נמצאת? ברמה הרבה יותר גבוהה, היא נמצאת כרגע בתוך כוח הנפש שלו. דהיינו שיש בכוחו להשכיל, אם יעסוק בהשכלה, אם הוא ירצה עכשיו, ועוד הפעם לגלות את היכולת שלו ללמד, אז ודאי שהוא יצליח. אבל כשהוא לא עושה את זה, אז זה לא פירושו שזהו הלך לאיבוד. זה עלה לתוך עצמו, לפנימיותו, לרמה יותר גבוהה. אבל לא בא לידי גילוי מכוח על הפועל. זה דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, לכן כוח הראייה שבעין. אדם שיש לו כוח הראייה, זה הוא רואה דברים, שאף שאם יסתום העין, יש לו כוח הראייה בשלמות. כשהעיניים סגורות, אין לו כוח הראייה? ודאי שיש לו. אז מה קורה עם כוח הראייה כשהעיניים סגורות? הן לא פעילות, אז הן לא מתפשטות. אז איפה הן קיימות? הן כאילו חזרו לנפש עצמה, לכוח, לפוטנציאל של הנפש. מכל מקום לא בא לידי גילוי להיות העין רואה ממש, עד שיפקח את עיניו. כל מיני דוגמאות למושג של צמצום. צמצום זה נקרא שההתפשטות של האנרגיה, של האור, של הכוח, של החוכמה, היא התכנסה לשורש למעלה. וכן, עוד דוגמה, כוח ההילוך שברגל. וכי יצא בזה, אדם לא הולך כרגע, אז אין לו כוח ההילוך, הוא יושב על המיטה, הוא יושן. כוח ההילוך קיים, אבל הוא קיים, הוא קיים כרגע כיוצא בזה בשאר החושים שבכל האיברים. אז כמו הדוגמאות הללו שהן דוגמאות יותר מוחשיות, ועל דרך זה יובן למעלה, אותו דבר נבין באלוקות, מבחינת הצמצום באור אינסוף, שהרי הקדוש אומר שכדי לברוא את העולמות היה צריך להיות צמצום באור, והרי הקדוש אומר שהיה סילוק, חלל, מקום פנוי, שהאור והגילוי נצטמצם ונתעלם, אז איפה הוא נתעלם? להיות רק בכוח המאור ולא בפועל. הוא כביכול עלה להשתדרג, הוא נהיה חלק מעצמותו של הבורא, ולא בפועל, לכן אין מקום לכן העולמות יכולים אחר כך להיברות, כשירצה מזה רק אור קטן. והרי זה המצב הנוכחי הזה של הצמצום, נקרא מקום פנוי וחלל. ממה הוא פנוי? ממה הוא חלל ריק? לגבי האור. האור שקודם כל היה בהתפשטות, אז עכשיו אין. למה אין? כי הוא עלה לתוך עצמו, שלא נשאר אור וגילוי. ואף שבאמת אינו מקום פנוי לגמרי, חס ושלום, לא חס ושלום להגיד מקום פנוי, אין כלום. שהרי המאור ממלא את כל החלל, עצמותו של הבורא נמצא בכל מקום, לפני הצמצום ואחרי הצמצום, אומרים זה כל יום בתפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אין שינוי. במה נוצר שינוי? במרחב של האור. אף על פי כן, לפי שהמשיל האריזה את הגילוי וחיות הנמשך מאין סוף והתהוות עשר ספירות חוכמה ובינה בשם אורות, בגלל האריזה השתמש במינוח אור, הרי מינוח שהאריזה חידש, לקרוא לכוחות האלה לקרוא אורות, למה הוא קורא לזה אור? כי זה הכי דוגמה, הדוגמה הכי קרובה ומוחשית אלינו, שיכולים אולי להבין בדרך משל את העניין. שהם כמו אור וזיו היוצא משמש ומאיר. זה לא אור באותו צורה, אבל זה יכול לקרב לנו למושגים שלנו. אז לכן, כשהוא כן פועל, קורא לזה אריזל אור. מה קורה כשהוא מצטמצם? ולכן, לכך קרה הצמצום, מה שנכלל האור בא מהאור, כשהאור כביכול לא מאיר, אז הוא מתכנס לתוך עצמו, הוא קורא לזה בשם מקום פנוי. מה הפירוש מקום פנוי? שהוא התעלמו את האור. והתעלמות זו, מה התעלם פה? הוא העדר האור, האור התעלם. עד שאינו עולה בשם כלל, בשלב הזה כשהאור התכנס לתוך עצמו, אני לא יכול לקרוא כאן אור, אין אור. מה יש? מאור. כי איפה האור עכשיו נמצא? הוא השתדרג, הוא נהיה חלק מהמאור. להיות נקרא, אי אפשר להיות נקרא בשם חוכמה, ואפילו חכים ולא בחוכמה ידיעה. בעולם הצילות כבר אפשר להגיד, זה חכים, זה חוכמה, רק לא בחוכמה ידיעה, זה לא כמו החוכמה שהיא אחר כך בסדר השתלשלות החוכמה המוכרת לנו. אבל אפשר כבר לקרוא לזה בשם חוכמה, אבל במקור אני לא יכול לקרוא שום שם, שום דבר. שאינו ניכר מורגש אפילו בכוח. מתי יהיה עולמות? אז כאן הוא אומר עכשיו, אנט אוחד ולא בחושבן. אין שום הגדרה, זה נקרא ולא בחושבן, אין שום הגדרה ושום ספירה ושום תואר ושום דבר. זה מופשט לגמרי. אחרי זה כשאפשר לתת הגדרות, אנט אוחקים, זה כבר אחרי הצמצום, אחרי הירידה. ועכשיו הוא אומר גם בשתי שורות, זה לא המקום כאן של לפרט את כל סדר ההשתלשלות, הוא רק ממש מזכיר בקצרה את הדרגות, בקיצור נמרץ. עד אחר כמה ירידות והשתלשלות המדרגות, אחר כך יש סדר השתלשלות שלם. יש דרגה שנקראת הקודים, ויש דרגה שנקראת נקודים, זה בפני שתי פרשיות, היה יותר עריכות על זה. שהם, יש כאן תיקון למטה של רבי הרשב, שהם בחינת עיניים, הדרגות הללו שנקרא קודים נקודים, יש, קוראים לזה בקבלה עיניים, ומקור בחינת כלים, אחר כך יש כבר מושג, כלים זה גם משל, שאפשר לקרוא לזה חסד, גבורה, תפארת, להיות עולה בשם התאבות, בחינת חכים ולא בחוכמה ידיעה. אחרי הצמצום יכול להיות מציאות של ספירות ועולמות. דיינו שאז נעשה בחינת כוח ההתאבות, איזה בחינה להיות מקור דמקור לבחינת חוכמה, כמו שלמדנו כבר השבוע, שמאצילות לבריאה יצירה עשייה, זה נקרא מקור דמקור, כי עדיין יש איזה מרחק עצום ביניהם. אבל המרחק מאצילות ללמעלה מאצילות, הוא הרבה יותר גבוה מהמרחק שהעולמות הנמוכים כלפי אצילות. כי העולמות הנמוכים כלפי אצילות, אצילות כבר, אפשר לקרוא לזה מקור דמקור, כבר יש כינוי, אפשר כבר להגיד לחכים, אמנם לא בחוכמה ידיעה, אבל מלמעלה מאצילות, שזה לפני הצמצום, והיה צריך להיות את הצמצום, אז ודאי וודאי שאין אפשרות בכלל לייחס את התואר של הכלים והספירות. כל זה נקרא צמצום, אבל מאצילות ומטה, איך קוראים לזה? מה היה שם? פרסה, פרסאות. מה זה פרסאות? מסכים, ויסוד, כמו שאמרנו. יש לך אור השמש, ואתה לא יכול לקבל את כל אור השמש כמו שהוא. אבל אתה רוצה לקבל קצת אור, אז מה אתה עושה? אתה שם וילון, אז אתה אומר, אני אשאר עם אותו אור שמש, אבל הוא יהיה נמוך יותר, קצת יותר, כי אני פה רוצה להישאר עם אותו אור, רק במינון נמוך. נראה עוד 3-4 שורות בלבד, כדי להיכנס, ומחר נמשיך הלאה. אך עניין הפרסה, לעומת מה שדיברנו בריחות, מה זה צמצום. מה זה פרסה? פרסאות זה פרסה בארמית, זה מילה בארמית שהתרגום שלו זה פרוכת, דיינו וילון. אך עניין הפרסה שבין הצילות לבריאה או בין בריאה חולי, בעולמות שלמטה מזה, אז מעולם לעולם ודאי שיש ירידה גדולה, אבל הירידה שם היא כבר לא מהות אחרת. זה אותו מהות במינון נמוך. אז לכן מעולם לעולם זה נקרא פרסה וילון, הוא על דרך משל. כמו הרב שרוצה להסביר שכל גדול לתלמידו. אם הרב רוצה להסביר לתלמיד שלו, רעיון עמוק. והתלמיד הוא לא בר תובנות עמוקות כאלה. אבל זה בדיוק הרב שיער, שאת התובנה הזו התלמיד יוכל לקלוט, אבל הוא לא יכול לתת לו איזה ישירות, כי אם הוא ייתן לו ישירות את הרעיון, הוא לא יבין על מה מדובר. מה הוא עושה? שאין התלמיד יכול לקבלו. התלמיד לא יכול לקבל את הרעיון העמוק. אז מה הרב צריך לעשות? וצריך להמשילו בדרך משל וחידה. אז הרב מתחיל סיפור. בדיוק מתחיל סיפור, למשל, ניקח דוגמה, יש בגמרא מושג שנקרא כל דה פריש מרובה פריש. כשיש לך, מצאת איזה עניין מסוים ואתה יודע, הוא פרש, ואתה יודע מאיזה מקום, כל דה פריש, מושג הלכתי. תבוא לתלמיד, תגיד לו, יש מושג כזה, כל דה פריש מרובה, על מה אתה מדבר? לא מבין, ספר לו סיפור, יש 10 חנויות, ומוכרים כולם בשר, ותדע לך שתשע מהם מוכרים בשר נבלה, ורק חנות אחת מוכרת בשר שחוטה כשרה, ואתה הלכת בשוק ומצאת בשר ככה מונח, ואתה לא יודע מאיפה זה בא, אז תדע לך שהכלל ההלכתי אומר, כל דה פריש, אם זה בא מאיזה מקום, ואתה לא יודע מאיפה, אז אני אומר מרובה פריש, כנראה זה בא מרוב החנויות. או, סיפרת לו את זה בצורת סיפור, עשית לו את זה ככה, תיארת לו את זה בצורה מוחשית, או, עכשיו הוא מבין את הרעיון, שאם היית אומר את הרעיון בצורה כזו, זה מופשט, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. זה נקרא שלא המשל הזה או הסיפור הזה לא הלך לתחום אחר, למושג אחר. נשארתי עם אותו תחום, רק הורדתי אותו עם מסך, עם פרסה, עם איזה סיפור. גם פה הוא אומר אותו דבר. כשהרב רואה שהתלמיד לא יכול לקבל את הרעיון העמוק, וצריך להמשילו בדרך משל וחידה, זאת לא משל, לא חידה. למשל, כמו משלי שלמה, שלמה המלך שמדבר בספר משלי. אז הוא רוצה לדבר איתנו שלחתור זה דבר גרוע, וללמוד תורה זה דבר נפלא. אז אם היום לבן אדם תשמע, חטא זה דבר גרוע, ולימוד תורה זה דבר נפלא, יכול להיות שאדם אומר, לא יודע על מה אתה מדבר, למה חטא דווקא זה דבר נשמע, הוא נהנה מזה. אז מה שלמה המלך עושה? הוא אומר, לשמורך מאישה זרה. נתן לך מושג מעולם המוכר לך, ומזה אתה מבין שצריך להישמר. תבין שזה משל, אומר שהיא משל, אני משל, שמדבר בעבודה זרה, שהיא זרה מדברי תורה. אז כשהוא נותן משל, זה בעצם הוא נשאר עם אותו רעיון, רק הוריד את זה, קירב את זה לעולם המושגים. וכן כיוצא בזה שאר עניינים, כמו מה שמביאים משל מדברים פשוטים גשמיים, לדברים העומדים ברומו של עולם. אפילו בתורה, יד השם, וייר ישראל את היד הגדולה שרסה השם, או כל מיני ביטויים שכתובים בתורה. זה הכל משלים מעולם המושגים שלנו, שנוכל להבין את הרעיון הכללי שעומד מאחורי זה. זאת השם, מחר נמשיך.